סליחה על האיחור. כן. שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו הגענו כבר לעמוד 36. כן, דיברנו אתמול על החביבות. ראינו שתי צורות ביטוי של בסיסיות, של שלוש צורות ביטוי. זה לא היחידות כמובן, אבל רק דוגמאות לצורות ביטוי של נימוסים בסיסיים. בבקשה, להתראות, סליחה. משם עברנו לצורות יחס יותר משוכללות, יותר מתקדמות, שזה נקרא חביבות. למשל, פסקה שנייה, למשל, כשם שאנו חביבים בחברה. כן, חביבות זה לא ביטוי, זה לא להתראות. חביבות זה יחס נפשי, כן, יותר עמוק, יותר איכותי. כן, חביבות. כשם שאנו חביבים בחברה, כך נדרש מאיתנו להיות חביבים במחיצת אישה. כשאנחנו חביבים, אנחנו בעצם מרמזים לזולת, אתה רצוי בסביבתי. חביב, כשאני חביב כלפיך, כן, גם אני מפגין בזה את העובדה שנוכחותך היא נעימה לי, כן, נפשי, מסכמת עם הנוכחות שלך, וגם אתה כמובן מרגיש שאני פתוח אליך. מזה יכול להיווצר יחס פנימי ועמוק מאוד, כן, כמו שדיברנו אתמול, שיכול להביא ממש למערכת יחסים של עמוקה מאוד, פנימית, נסתרת, עמוקה, כמו שחביב, מישון חבוי, פנימי, וגם יכול ליצור מערכת שלמה של אחריות הדדית בין אנשים שהם חביבים זה לזה. החביבות יוצרת מערכת יחסים מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה, נאמנות, מחויבות הדדית, יחס פנימי עמוק, כנה. אז כמו כן, גם בזוגיות חשוב מאוד שאותה חביבות ופתיחות ונעימות היא תופגן גם כלפי האישה. למשל, כשם שאנו חביבים בחברה, כך נדרש מאיתנו להיות חביבים במחיצת האישה, שהקשר לא ייפול בתוך מציאות שגרתית, מחוספסת, כהת חושים, לא לאבד את ההתלהבות הנפשית במחיצתה של האישה. למרות שראית אותה אתמול וגם שלשום, ואולי במהלך ה-20 שנה האחרונות, אבל אנחנו חייבים לשמר יחס נפשי של חיבה. זה לא חייבת אולי כל הזמן, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי מפעם לפעם, כדי לא לאבד את הדבק הטוב. חביבות, חביבים במחיצת האישה. הרמב״ם כותב שלעולם אסור לבעל, זה מאוד מעניין, כן? זה ההפך של חביבות, כן? ההפך של חביבות זה עצבות, כן? הרמב״ם כותב שלעולם אסור לבעל להיות עצוב במחיצת אשתו. כן? שאתה עצוב במחיצת האישה, מה הבעיה הגדולה בזה להיות עצוב במחיצת האישה? שאתה עצוב, איזה אדם הוא עצוב? מתי אדם הוא עצוב? שרע לו, נכון? שרע לו. שאתה עצוב במחיצת האישה, מה היא קולטת מזה? שרע לך איתה. שבמחיצתה אתה לא מוצא שום סיבה, שום יכולת, שום טעם. משמח. רע לך איתה. שמישהו עצוב במחיצתנו, הוא כאילו אומר, תראה, אני נמצא איתך, אני נמצא לידך, אבל אתה לא עושה לי את זה. הנה, תסתכל איפה אני נמצא, על הקנטים. זה מאוד מעליב. למה הדבר דומה? שנייה אחת. למה הדבר דומה? אתה מדבר, כן, נגיד, אתה מדבר, ואתה מדבר עם מישהו, אנחנו מדברים אחד עם השני לפעמים. אתה מדבר, והוא בכלל מגרד בראש, הוא מסתכל שם, בוא נזה, מה זה מבאס? מה הוא בעצם אומר לך? אני לא סופר אותך בכלל. אתה מדבר, זה לא מעניין אותי בכלל. אני מונח במקומי, אני בכלל בכיוון אחר, אני יושב פה ומחשב באספמיה. מה לי ולדברים שלך בכלל? עכשיו צריך להבין, אישה קולטת דברים בצורה כזו, שאתה עצוב במחיצת אשתך, בשבילה זה רמז, ואמירה. זה לא אמירה, אבל זה אין אמירה. את לא עושה לי זה. היא עושה עוד לחשוב אפילו, שנוכחותה היא אפילו תורמת איזושהי תרומה משמעותית לעצב שלך. לא רק שאת לא סיבה בשבילי לשמוח, אלא אולי אפילו נוכחותך מעמיקה את העצבות שלי. אז זה דבר בעייתי. אנחנו לא אומרים שצריך לקפוץ עד ראש הגג, ולקפוץ, וואי, איזה יופי, באתי הביתה, איזה יופי, איזה כיף שאת פה, כמה טוב שאת פה. זה לא הנקודה. אבל לפחות לגלות עניין, כן? לראות שאתה מרגיש בנוכחותה, שמת לב לנוכחותה. כן? לכל הפחות. על בעד עצבות זה בעייתי. וגם אם אתה מרגיש עצבות, אתה יכול להגיד לאשתך, זה לא קשור אלייך. זה לא קשור. אדרבה, למרות שאת כל כך נפלאה, אני עדיין מתקשה להרגיש טוב. אני אגיד לך גם למה. יש לי סיבה. זה לא קשור אלייך. אדרבה. אדרבה. בלעדייך, מי יודע איפה הייתי מונח בכלל? מי הייתי מונח? אולי אפילו, אפילו שולח יד בנפשי. כן? אבל יש לי סיפור. יש לי סיפור שמכביד עליי מאוד מאוד. הייתי רוצה לשתף אותך מעט. כן? אני מוצא בך. כן? שותפה על הדברים. בואי ונדבר על כך. כן? אבל להוציא אותה מהמחשבה שהיא הגורם לכך. כן? או אין בכוחה לשמח אותך. וכן הלאה. כן, דניאל. מה זה מה? מה זה?
מחיצת אישה.
אני אמרתי מחיצת אישה? עוד פעם, סליחה, לא הבנתי.
אתה אמרת משהו
במחיצת האישה. בנוכחותה. כן? כאשר נמצאים איתה, זה נקרא במחיצת. כאשר אנחנו איתה, אנחנו, כן? נמצאים באותו מקום, באותו מרחב. זה הכוונה. טוב, אני קורא זה עוד פעם ממשיכים. למשל, כשם שאנו חביבים בחברה, כך נדרש מאיתנו להיות חביבים במחיצת האישה. הרמב״ם כותב שלעולם אסור לבעל להיות עצוב במחיצת אשתו. בין זרים אנו חשים מעין מחויבות חברתית להפגין חוש ומור ולהיראות נינוחים ושמחים. שתי סיבות, כן? גם בגלל שאין לנו בהכרח חשבון, כן? אין לנו חשבון מתוח, אין לנו היסטוריה מורכבת עם הסביבה, לכן קל לנו יותר להיות נינוחים, כי אחת הסיבות שאנחנו לא נינוחים וחביבים בחברה, הרבה פעמים במצבים מסוימים, מה הסיבה? כי יש לנו סיבה לא להאיר פנים לאותו אדם. יש לנו סיבה לא להאיר לו פנים, כן? לא להאיר לו פנים, מה פתאום שאני אחייך להוא? יש בינינו היסטוריה בטוחה. אז אחת הסיבות שאנחנו נינוחים ובעלי חוש הומור בסביבה, זה מכיוון שעדיין באותו סביבה אין פצעים, אין שריטות, אין סדקים, אין משקעים. והמצב הטבעי של האדם באשר הוא, זה להיות פתוח. אנחנו, אין לנו בעיה. אנחנו, מה מעכב את הפתיחות? חשבונות. קופה של חשבונות. קופה של חשבונות הייתה למטה מירושלים. כן? של ירושלים נאמר, צדק ילין בה. כל אדם שיש לו חשבון, יורד למטה מירושלים. זאת אומרת, ירושלים זה מקום של הארת פנים. לא אמר אדם, צר לי המקום. אבל, במקום שצר לי איתך, צר לי איתך, אני לא מאיר לך פנים. אני גם לא מפגין את חוש ההומור שלי ואת החביבות שלי מולך. אתה לא ראוי לזה. אתה לא ראוי. אתה ראוי למבט נזפני. אתה ראוי לריחוק, לאדישות. לזה אתה ראוי. אז אחת הסיבות שאנחנו... קל לנו יותר להיות בעלי חוש הומור בחברה, זה מכיוון שהדף הוא יחסית נקי. אגב, וכך צריך לשמור אותו. צריך מאוד להשתדל לשמור אותו. כי בקלי קלות אתה יכול להסתובב בתוך החברה, מיוחד חברה קרובה. חברה של עומדי תורה, שנפגשים הרבה. כן? זכור שהרב צוקרמן אמר, הרב ישוע צוקרמן אמר, שכדי להיות קיבוצניק צריך להיות צדיק. כן? מי כמוני יודע? כן? מיוחד, אני שגדלתי בקיבוץ של שנות השישה, שנות ה-50 המאוחרות. כן? ואילך, אני מבין היטב את הרב, את הדברים של הרב. לחיות בקיבוץ צריך להיות צדיק, כי תחשבו על זה. הקיבוץ של שנות ה-60, אין טלוויזיות, אין כלום, כן? כל הקיבוץ זה כמו משפחה, כולם אוכלים בחדר אוכל, עובדים בענפים, מסתובבים בחוצות הקיבוץ, נפגשים, אין בית, אין תרבות של בית כמעט. אין מה לעשות בבית. בבית ישנים. אבל באמת, הפרהסיה, יהיה מקום. עד שהגיעו הטלוויזיות. עד שפרקו מהמסעית את הטלוויזיות מקיבוץ סלורה, מקיבוץ כפר מסריק, והתחילו להכניס את הטלוויזיות לתוך בתים, אז סגרו את הדלתות, את החלונות, והיית מסתובב, רואה את כל ההבזקים, מכל הבתים, מהדורת החדשות, ניקוי ראש, מהדורת החדשות, יושבים שם, ורואים את הבבואה של עצמם, כן? הנה מראים שוב בטלוויזיה את הקיבוצניקים החרוצים, את המפקדים, ואת הזה, כן? רואים את הבבואה של עצמם, מבסוטים, איזה נרקסיזם כזה. מדהים, הנה אנחנו, כמה אנחנו יפים, תסתכלו, זה קרה. אבל הקיבוץ של שנות ה-50 ושנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, זה היה קיבוץ שהוא היה קומונה לכל דבר בעניין. אתה היית יכול לפגוש אדם אחד במהלך היום כמעט 10 פעמים. פעם אחת בעבודה, פעם שנייה, שנייה בשלישית ורביעית בסעודות, פעם חמישית ושישית במשחק שאתם משחקים, היינו משחקים, כן? חבורות חבורות. וכל הקיבוץ, מדרום לצפון, מזרח למערב, זה היה מגרש המשחקים שלנו. ואם לא היה מספיק, היינו הולכים לשדות הפלחה לשחק שם, תפסו את הדגל. והיית פוגש אותו, אם לא במשחק הזה, במשחק הזה, ואם לא שם, והיינו גם משחקים תופסת מתחת למים, בכנרת. כן? מחבואים מתחת למים. אנחנו הכרנו כל סלע, עד מרחק שכמעט קילומטר מהחוף. פחות מקילומטר. כל סלע שמזדקר, ידענו איך לשחות אליו. היינו משחקים גם שם. כל הזמן אתה פוגש אנשים בספות החברים, בסרטים. כולם נמצאים, איש לא ידר. אומר רב סוקרמן, כדי להיות קיבוצניק צריך להיות צדיק. אתה יודע מה זה להיפגש עם אנשים כל כך הרבה זמן? מה מבטיח לך שבמפגש הבא לא יהיה איזשהו אי-הבנה? הרי אתם לא מתוקנים כאלה במידות. אתה נפגש איתו, פוסעים לך הוויה, אומר לך איזה מילה, פתאום אני יודע מה, פה... זה, יש פוטנציאל כביר של חיכוך. אומר הרמב״ם, שרוב החטאים, רוב החטאים, זה חטאים שבין אדם לחברו. זה דבר ברור. וואלה רבותיי, לשמור על קשר טוב בין אנשים, זה דבר קשה מאוד. אתה יודע, זה אנרגיות של בני אדם נפגשים זה עם זה. מידות, גאווה, צרות עין, תחרותיות. זה לא פשוט, מפגש בין אנשים זה דבר לא פשוט. זה פלא, ואנחנו מרגישים את זה בתוך החברה. ככל שהחברה יותר אדוקה ויותר קרובה אם כן, אנחנו יותר בניסיון. ככל שהניסיון גובר, הוא מוליד סדקים ומשקעים, והסדקים המשקעים גורמים לנו להיות פחות מראי פנים, או לפחות לעשות פלגינן. מה זה פלגינן? אתה מאיר פנים לזה, ואתה לא מאיר פנים להוא. תסתמתם ללבים שאנחנו פשוט במהלך היום, אנחנו מתייחסים בהתייחסויות שונות לבני אדם. זה בעצם מדרג היחס שלנו לאנשים שונים. אליו אני מאיר פנים. חמוד, יש בינינו קשר נהדר. איזה קשר זה? לא יודע, תן וכך. לא יודע מה, חבר מעלה, חבר נחת, לא יודע מה. אבל אם ההוא שאני עובר לי את הפתאום הפנים שלי, חיוך פחות. ושם בכלל אני הופך פנים. פה אני בכלל עובר למדרכה אחרת. כן? יחסים שונים. הכל בעצם משקף. את, הייתי אומר, את רמת הפיוס שיש בינינו לבין הזולת. בתוך הבית זה יותר מורכב. לחיות עם אישה, לחיות עם איש, לחיות עם אישה, זה מאוד קרוב. זה מאוד מאוד קרוב. וזה אנשים שונים. למרות שהם התחתנו, למרות שהם מצאו לנכון, כן, להתחתן, נשמה אחת, בדקו וראו שהם מתאימים בסך הכל. עם כל זה, אתם יודעים, בתוך המציאות הדברים יותר מורכבים. ויש פה פוטנציאל חיכוך מאוד גדול. לכן צריך לעשות השתדלות יתרה. לא לתת למשקעים האלה להוליד חוסר הומור, מחויבות חברתית, נינוחות ושמחה. צריך להיזהר. ולא לפרוק את כל הרצון שלי להומור מחוץ לבית. הוא רוצה לצחוק. הוא רוצה להיות נינוח ושמח. לאן הוא הולך לחבר שלו? בתוך הבית לא. את לא תקבלי מן החיוך. את לא מקבלת חיוך. שום פנים אופן. יש לי חשבון איתך. יש לי חשבון איתך. הוא לא אומר את זה. אבל זה פה בפנים, תוך הלב. אנחנו רואים את זה לפי היחס שלנו. לפי תופס ההתנהגות שלנו, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא מרגיש לפה. אני צריך להשתדל בזה מאוד. נחזור על זה. כן, בבקשה. כן. זה קשה, אה? מה, לא היית עצוב אף פעם?
מה עם האישה?
מה? זה הנה. אותו דבר, אותו דבר. עכשיו אנחנו יותר עוסקים במחויבות של האיש. אנחנו עכשיו עוסקים פה, גברים, אנשים לימדו את שלהם. יש לאנשים הרבה מחויבויות. אם תיכנס לשיעור נשים, שאישה מעבירה להם לזוגיות, אתה תחשוב שאתה פטור. כן, לגמרי פטור. הוא איך שמדברים איתם. אבל עזוב, אנחנו מתעסקים בזה. לא מתעסקים בזה. טוב, תשמע, קודם כל צריך לדעת שהרבה פעמים אישה היא עצובה בגלל שהיא נפעלת מאוד מהבעל. תבין? היא נפעלת מהבעל. הרבה פעמים מצב הרוח של האישה הוא מאוד 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 תלוי. האישה היא כמו לבנה. היא מאוד מושפעת ממצב השמש ביחס אליה. האיש, כאילו זה השמש, תבין? כן? שלא יצטטו אותנו כאן, כאילו אנחנו פה עושים משהו זה. אבל האיש הוא שמש. מצב השמש הוא קובע את מצב הלבנה. האם זה יהיה אור מלא? האם זה יהיה חצי? אם זה יהיה רק איזה בננה קטנה, כן? זה תלוי. והאישה היא מאוד מאוד נפעלת ממצבו של האיש. שהוא שמח, היא שמחה. שהוא עצוב, היא עצובה. הרבה פעמים. או לפחות נגררת למקום של עצבות. זה מאוד מאוד מכביד עליה. זה התכונה הנקבית באופן כללי. אישה באופן כללי, היא נפעלת מן הבעל. גם שהיא מעמידה פנים, כאילו הכל בסדר, המצב של הבעל משפיע על ההשפעה מאוד עמוקה. כן? אלא שאישה אחראית, היא מבינה שהיא לא יכולה להיסחף עם הבעל, לעצבות שלו. אז היא מתאמצת. אבל גם שהיא מתאמצת, היא לא שוכחת את בעלה. היא לא שוכחת אותו. אולי אתה רוצה קוסטי, אולי אתה... זאת אומרת, היא פונה אליו עדיין. עכשיו, מצד אחד, היא מעמידה פנים שהכל בסדר, כן? כדי לא להיסחף למקום של הבעל, דווקא בגלל שהיא עלולה לזה. מצד שני, היא פונה אליו להטיב איתו. אולי אתה זקוק משהו, אולי אתה זה, היא מנסה לשמח אותו, להציר לצו, אולי ניסה לפה, אולי נלך לכאן, הולך, כן? אולי תזמין את החבר שלך, תצא איתו, תלך איתו, תלמד איתו, לך לשיעור פה, לך לשם. היא מנסה לעודד אותו. כן? מנסה לעודד אותו. בין אנשים זרים, בין זרים אנו חשים אין מחויבות חברתית להפגין חוש הומור ולהיראות נינוחים ושמחים. מדוע שלא ננהג כך גם בבית שלנו? סוף סוף זה אישה שלנו. ומה נופלת זכותה מכל האנשים הזרים? הרי כך ניצור אווירה חמה וידידותית, הנחוצה לטיפוח חיי נישואים מוצלחים. גלגלי שיניים שאין שם שמן, אנחנו יודעים מה קורה. הם החיכוך, הם מתחילים להתחמם, 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 עד שנשברים. אז הנינוחות והשמחה וההומור, זה בעצם השמן במסבים. זה השמן במסבים. אתם מבינים? כי אם אנחנו לא, כן, זה מה שנקרא, זכו שכינה ביניהם. לא זכו? אש אוכלתם. איזה אש? אש הניגוד. זכו שכינה ביניהם. מה זאת אומרת זכו? זכו. חוש הומור, נינוחות, שמחה, שכינה ביניהם. זה מחבר את השכינה. מה עושה השכינה? היא מחברת. השכינה היא כוח מחבר. השכינה היא מחברת את ההפכים. כשאתה נינוח, שמח וטוב לב, חביב ומאיר פנים לאישה, הניגודים נהפכים לניגונים. אבל בלי הדברים האלו, הניגודים מאוד מתבלטים. מאוד מתבלטים. עד שאי אפשר לסבול את הניגוד. עד שאתה מרגיש את הניגוד הבלתי ניתן לגישור בין איש ואישה. כן? שתי הניגודים נראים כשני הפכים שלא ניתנים לגישור, בלי הרת פנים. אבל אם אתה נפגש עם אישה, עם אשתך, ואתה מאיר לפנים, הנקביות עכשיו פוסעת אל הזכריות, והזכריות אל הנקביות, הם מתחברים. הם משלימים זה את זה. פתאום אתה יודע מה לעשות עם הנקביות. פתאום הנקביות היא נחוצה לך. היא משלימה אותך. היא לא ניצבת לפניך כניגוד קשה שגורם לך להינעל בפניו. לא. למה הדבר דומה? אתה פוגש אדם שונה ממך. אתה נמוך והוא גבוה. אני יודע מה, אתה ישראלי והוא יפני. איזה ניגוד, אה? מרגישים ברגע הראשון? איזה פעולה גורמת לחיבור? חיוך. דבר מעניין. חייך. לוחץ לו יד. מה קורה פתאום? פתאום היפניות מרתקת אותך. פתאום אתה נתרם ממנה. פתאום הישראליות שלך, מבחינת היפני, זה הצגה הכי טובה בעיר. מאוד מעניין אותו. הוא רוצה ללמוד. ואתם מתחברים עם נקודת האמצע. מה גרם לזה? הווה אומר, נינוחות, חברתיות, שמחה, וכן הלאה וכן הלאה. ועוד הרבה פעולות, שהן פעולות מגשרות. הן נחשבות פעולות מגשרות. אותו דבר גם בזוגיות. צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להעצים את הניגודים. לא להעצים את הניגודים שמקיימים בשורשם מעצם העובדה שאני איש ואישה. כמובן, את הניגודים שנוצרו כתוצאה ממשקעי החיים, במריבות האלו שדיברנו עליהם, זה לא בריא. את כל זה אפשר למחוק ולסלק כלא היה על ידי הפעולות הפשוטות האלו. מדוע שלא ננגר? הרי כך ניצור אווירה. מי מוכן להפסיד דבר כזה? הרי כך ניצור. מה, אתה לא מביא את המשקל של הפעולות האלו? מה, הן נראות קטנות בעיניך? אם קטון אתה בעיניך? ראש שבטי ישראל אתה. אתה מזלזל בפעולות הפשוטות האלו? מה, אתה לא יודע איזה אפקט מדהים ועצום יש להם? הרי כך ניצור אווירה חמה וידידותית הנחוצה לטיפוח חיי נישואין מוצלחים. כן? עד שאתה מחפש את הפתרון של כל מיני יועצים, אחד הדברים שאני לא אוהב, כן? לא מחבב, זה ההליכה ליועצי נישואין. הם מרוויחים על זה המון, על הטיפשות שלנו. הם מרוויחים המון על הניסיון שלנו למצוא את הפתרון אצל אנשי מקצוע. התשובות הן מאוד פשוטות, הן כתובות פה. הדברים הפשוטים האלה, חוש ומור, נינוחות ושמחה, זה רפואה שהיא טובה יותר מכל העצות שאתה יכול לקבל, כן? מכל האפקטים הטיפוליים. זה מאוד פשוט. אז במקום לבוא ולאמץ את הדברים הפשוטים האלו, אתה צריך לשלם עכשיו 350 שקלים, או לאבחון ראשוני 600 שקלים, ואחרי זה כל מפגש 300 שקלים, 250 שקלים, 350 שקלים. לא חבל לכסף. אתה רוצה לפרנס את היועץ, הוא צריך פרנסה. או נדמה לך כאילו רק היועץ יודע את התשובה, כי הוא למד. מה צריך ללמוד? זה דברים פשוטים. זה דברים פשוטים. דברים פשוטים. אבל זה משקף את הבעיה הכי גדולה שלנו. אנחנו חושבים שהפתרונות נמצאים באיזשהו חוכמה מיוחדת, באיזשהו אנשים שמחזיקים את הידע, הם למדו בינר, הם למדו ייעוץ משפחתי, את כל השיטות, כן, הם למדו אנדרסון, הם למדו זה. הם יגידו לנו איך מטפחים את הקשר עם אישה. מה פתאום? הדברים מאוד מאוד פשוטים. הם מתגלגלים כאבנים בחוצות. השאלה אם אנחנו מוכנים להאמין שהדברים הפשוטים הם אלו שאמורים לתקן את חיינו, או שאנחנו רוצים לשמוע את התשובה המפולפלת והמחוכמת בסגנון כזה פסיכולוגי של יועץ, דווקא אז זה יעשה לנו רושם, זה פירוטכני, זה יעשה לנו רושם, דווקא אז זה יפעל. שטויות. היו לי כמה פעמים מהלך הנישואין שחשבתי איך ליועץ נישואין. כל פעם שחשבתי איך ליועץ נישואין, אמרתי לעצמי, יואב, אתה יודע את התשובה. למה אתה הולך? אתה יודע את התשובה. במקרה הטוב, הוא יגיד לך את מה שאתה יודע. במקרה הגרוע, הוא יחרטט לך במוח. למה אתה עושה? בוא תהיה מספיק ענב. להודות באמת הפשוטה. חיוך, חוש הומור, נינוחות, שמחה. נגמר הסיפור. חסכת אלפי אלפי שקלים. אין בעיה, מי שיזדקק לשירות כזה, אני מוכן לתת לה. יש לי גמח מיוחד לייעוץ נישואין. מה לעשות? מה אני אגיד לך? יש גמח. לפעמים הבעיות הן באמת חמורות. לפעמים הבעיות מגיעות למצב אקוטי. שאין כבר מנוס. הצעות כאלה פשוטות, כבר זה כמו לרפא, אני יודע מה, חולה סרטן בקרוב. זה כבר לא הולך, זה... או בסלק. זה צריך התערבות כירורגית. לפעמים יש בעיות. אבל לא מדבר על מצבים אקוטיים כאלה, מדבר על מצבים פשוטים. העצות האלה הן נפלאות, תרופות סבתא יוצאות מגדר רגיל. כן. מדוע שלא נינה כך? הרי כך ניצור אווירה חמה וידידותית, הנחוצה לטיפוח חיי נישואים מוצלחים. אחד מגדולי הדור האחרון, החזון איש זצ"ל, יעץ לחתן צעיר בראשית דרכו, שבדיחות וקלות, שימו לב, החזון איש, המחמיר הגדול. המחמיר הגדול. כן? כן? החזון איש, יעץ לחתן צעיר בראשית דרכו, מה הוא אמר לו? שבדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרדת הכבוד. כובד ראש וחרדת כבוד יכול לעורר דינים. כובד ראש וחרדת כבוד שאדם חושב על כל מילה שהוא אומר. כל מילה שהוא אומר בכבדות, כן, כן. זה מעורר דינים. עדיף יותר קלות ראש. בוא נספר לך בדיחה. שלטונות הצבא פשטו על בני ברק כדי לגייס את בני ה-18. הגיעו לישיבה חשובה. ראש הישיבה שמע את זה, אמר לכל התלמידים לברוח, להסתתר מתחת לסטנדרים, בארונות, בחדרים. מהר, מהר! למרבה הפלא, ראש הישיבה גם הוא התחבא מתחת לסטנדר, בן 80. אז תלמיד שהיה סמוך אליו אמר לו, רבינו, מילא אנחנו בני גיוס, אבל אתה בן 80. אמר להם ראש הישיבה, אתם חושבים שרמטכ"ל הם לא צריכים? האישה צוחקת, בואי נה, זה מדהים. היא צוחקת, מתרחב הלב. מתרחב הלב. פלא פלאים. כל הצרות נשכחות. רגע אחד של שמחה כזה. פלא פלאים. בא מרוקאי לחנות של חיות מחמד. אמר לבעל החנות, אני רוצה משהו משהו. כבר קניתי אצלך כל מיני דבר, אני רוצה משהו שעוד לא היה. ההוא מביא לו נחש אדיר, אנקונדה כזה, שם אותו בתוך קופסת קרטון ארוכה, הולך הביתה. מגיע הביתה, אחרי כמה ימים חוזר עם הנחש, בתוך הקופסה, הוא אומר לו לבד, תפתח תיקח, הוא פותח, הוא אותו פרוס פרוסות. מה עשית לו? הוא אומר לו, מה זה, פתחתי לו את הזה, את הקרטון, הוא עושה לי פס. מה, הוא יעשה לי פס? אני אראה לו. מה, איזה יופי, כמה נחמד, כמה טוב. מי זוכר בכלל את המריבות? מי זוכר? לא זוכרים שום דבר. הרב ארוש, הוא תמיד מתחיל עם בדיחות, את השיעורים שלו. 9 אנשים נסעו במעלית. פלא פלאים, כולם צוחקים, מרחיבים את הלב. הצרה נשכחת, אין בעיות יותר. אפשר להתחיל דף חדש לחלוטין. פלא פלאים, כן. כן. אז זהו, החזון איש, הוא התיר לנו, מה לעשות? החזון איש התיר לנו, ספר בדיחות. לחתן צעיר בראשי דרכו, בדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרדת כבוד. כובד ראש וחרדת כבוד, נא לדעת, יוצר מחיצות והבדלות. זה מה שנקרא יראה. היראה יוצרת ריחוק. הומור, חביבות ונינוחות יוצרת אהבה. יש יראה ויש אהבה. צריך להקפיד שמידת היראה לא תיכנס יותר מדי. עשית כך וככה, שק שביעית, שקית שביעית, מה עשית עם הירקות האלו? שם בתוך השקית, מה קרה לך? עוד רגע אתם תהיו כבר בקרב אגרוף. תירגע, תן איזה בדיחה טובה על השקית שביעית הזאת, קצת בהומור כליל, מה הבעיה? אז היא לא גירדה את השאריות של העגבניות מקרש החיתוך לתוך השקית. מה אתה נבהל? מה? איפה שמת את השאריות של העגבניות? לא שמתי לתוך השקית? מה, שתפתם לתוך הכיור? כן, שתפתי לתוך הכיור. מה אתה כל כך לחוץ? תפתח את ההלכה ותראה מה כתוב. לא, זה אסור, זה שביעית, מה קרה? את צריכה להיזהר. תפתח את ההלכה ותראה. רב פנינים, פותח, פניני הלכה, פותח, מה כתוב שמה? מה כתוב שמה? ואם נשאר לו שירי ירקות על קרש החיתוך בתוך הצלחת, לא מחויב לשים בתוך שקית שביעית כלל, אם לא מקפידים על כמות כזו לאוכלה, יכול לשטוף אותה בברז. אתה רואה בעלי, מה אתה נלחץ? תורת חיים, לא ניתנה תורה למהלכי השרת. צדיק, לא ניתנה תורה למהלכי... בוא תעשה קצת צחוק מעצמך. בוא נצחק קצת. בגלל הרצינות שלך הכנסת את כל המערכת ללחץ עכשיו. מה אתה עושה? בסוף הוא לא צודק. סוף הוא לא צודק. מקרה שקרה לי השבוע עם אשתי. היא מידה אותי לטעות. אני מבטיחה לך שזה לא כתוב בהלכה מה שאתה אומר. זה לא תורת חיים. וואלה, פתחתי את ההלכה, ראיתי כדבריה בול. הייתי בהלם. לפלאים, נכנסתי ללחץ. מזה שכל נופל, החתיכות האלה, כן? אתה מכין סלט, אי אפשר שאיזה חתיכת מלפפון לא תשמד לך. ואם תתחיל לאסוף את הכל, הזמן יחלה והם לא יחלו. איך אפשר? אבל אמרתי, אולי לא נקנה פירות שביעית, אולי נקנה נוכרי, אולי נקנה יותר מחירה, מי יכול להתעסק? מי יכול? הלכות האלו. אמרה, זה לא יכול להיות, ככה לא חיים יהודים, חביבי. תסתכל בהלכה. פתחתי כלשונה, בול. פלא פלאים. שחקנו קצת, עשינו צחוק מכל הסיפור. ברוך השם. ברוך השם. טוב, אנחנו רק מסיימים פה עד הנקודה, נראה את דברי חזון איש. יעץ לחתן צעיר בשם של מתיחות כאן, מכובד ראש, דהיינו, שישים דגש על גישה כלילה ונינוחה. כי היא תורמת הרבה יותר לחיי הנישואין, מאשר רצינות, וכובד ראש יוצר אווירה של איום ואימה, או אפילו אווירה ביקורתית מדי. נעצור כאן.